אתם מאזינים לרדיו שלום, לתוכנית הספרותית באולפן, ציפי קראולונד, בוקר טוב ציפי.
בוקר אור.
ואברהם קופנהגן, בוקר טוב אברהם.
בוקר טוב.
ואני יגאל רום לשירותכם. שולחן האולפן שלנו מלא ספרים, נשתדל להזכיר את כולם בתוכנית, ולנהל שיחה בנושאים מנושאים שונים, כדרכנו תמיד. המוסיקה מלווה אותנו בשידור הפעם, תהיה משיריו של יורם תהרלב, שנפטר לא מזמן, ונתחיל אולי במפורסם ביותר בשירים שלו, בדרך אל הבריכות, שלפי עדותו של תהרלב, אמרה עליו דליה רביקוביץ' שזו הבלדה היפה ביותר שנכתבה בעברית. והוא לקח את הדברים האלה בשמחה רבה ובהכנעה. אם כן, עם זה נתחיל, אבל קודם כל, ברכת ברכת האזנה ערבה לכולכם.
רוחות חמות נשבו בינות עצי האורן ורחש מנטרות עלה מן השדות בתוך שיער ראשה הלבינה הציפורן וחף ידה קטנה הלבינה בידו בשביל אל הבריכות פסו שלובי ידיים וכוכבים נשרו למים עם הטל וטן בודד צחק הרחק בתוך הלילה והיא אמרה אתה כל כך יפה חייל Tararari rara Tararari rara Tararara rara rara Vehi amra lo hen machar Tetze la derech Et tar milcha arasti שאותו תיקח לא שמתי בו מכתב לא פרח למזכרת הן אם תזכור תזכור ואם תשכח תשכח ועת חזרו בשביל מן הבריכות עם שחר דמעות הטל ניתלו גדולות על פני הסוף והוא את כף ידה אחז ביד בוטחת והיא הביטה בו מתוך מסך שקוף טררררי גם אם רחוק אלך ליבי נשאר איתך והיא החזירה לו בלט את הציפורן הן אם יזכור יזכור ואם ישכח ישכח והוא הלך לקרב את החמה הנצח ולא חזר משם ימים רבים כל כך והיא יודעת שהוא לא יחזור לנצח והיא עוד מתפללת שהוא רק שכח טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
לבריכות של יורם תהרלב, שכתב את המילים, והמוסיקה, אלונה טוראל. זה שיר עצוב, וזה כאמור אחת הבלדות היפות שנכתבו בעברית.
בלדות אהבה, כמו שפה יש איזה ציטוט, שהיא אמרה שזה אחד משירי האהבה.
כן, הבלדה, אחד משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו בעברית. באמת שיר יפה. אנחנו נחזור ליורם תהרלב, כי יש לי, קיבלתי איזה מישהו בתפוצת הרשתות החברתיות, מישהו ששולח את המקם האחרונה שיורם תהרלב כתב, ולא הספיק להקליט אותה בעצמו. הוא הופץ ברבים על ידי האחרים, אבל נשמיע לכם אותה בהחלט בלדה יפה. אני מציע שנתחיל אולי בכמה עניינים יותר אקטואליים שמצאתי בארץ הבוקר, שככה משכו את ליבי. אולי קודם כל, מה דעתך, ציפי, על הוויכוח, האם נדרש שחקן או שחקנית יהודייה, שחקן יהודי, למלא דמות של יהודי בתיאטרון, בקולנוע?
זה הפוך. הלא יהודי, האם מותר?
או האם ללא יהודי מותר לגלם דמות של יהודי? זה פרץ בעקבות כל מיני עניינים אקטואליים. בין השאר, הליהוק של הלן מירן לשחק את גולדה מאיר. והיה גם מישהו שטען ש... מה, לורנס אוליביה הוא לא קושי, איך הוא יכול, הוא לא שחור, איך הוא יכול לגלם תפקיד של אוטלו, שאגב עשה אותו בצורה וירטואוזית, שאף אחד לא עשה את אוטלו כמו שעשה אותו לורנס אוליביה, שצבע את עצמו בצבע שחור כדי להדגיש את העובדה שמדובר בגיבור שחור. מה דעתך?
אתה שאלת על, אתה יודע, נראה לי כל הסיפור הזה של זהויות, פוליטיקת הזהויות, איכשהו מיטו כמעט, זה הנספח של המיטו, זה לא אותו דבר, איבד אחיזת בקרקע. הרי כל הרעיון של שחקן, שהוא לא משחק את עצמו.
שהוא מגלם דמויות שונות.
הוא מגלם דמויות שונות. נכון.
השאלה אם יש משהו יהודי ביהודיות.
אבל זה הרי אבסורד, כי אפשר, הרי יהפכו את זה ואז יגידו שזה אנטישמיות, שליהודי אסור לשחק מישהו שהוא לא יהודי.
למשל.
זה נכון, כשזה ילך לגמרי, עד אבסורד הוא מה שנאמר. ואני לא מבינה, עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיד אפילו, נכון שאוטלו נכתב שהוא שחור, עקרונית אפשר, לבן יכול לשחק את אוטלו, בלי שהוא יהיה...
היו כבר גרסאות כאלה גם כן, שאוטלו היה לבן ולא שחור.
כן, בדיוק. השאלה, נניח, אם זה שהוא שחור הוא מהות התפקיד, או זה שיש שם מהויות אחרות.
במידה מסוימת כן.
אז אם כן, אז יש לזה הצדקה. אם לא, אז כל אחד, שחקן טוב, יכול לשחק את אוטלו.
יש פה בכל אופן דוגמאות של המלט, שיחקה אישה.
כן, המלט היה הכל, מי שכל שנה נוסע להלסינויה ורואה את ההפקות שלה.
בדיוק, את ההופעות שם.
כן, מכל סוג ומכל מין. אבל הנקודה היא באמת עקרונית, רק גולדה יכולה לשחק את גולדה, וגם היא לא תעשה את זה טוב, כי גולדה היא כל מיני דברים.
לא, הלן מירן שחקנית מצוינת. יגדיל אולי את האף, זה הכל.
לא, אבל אז אפילו להגדיל את האף, זה עניין של סטריאוטיפיות, כי יש יהודים עם אף קצר.
לא, לגולדה היה אף גדול.
לא, בסדר, אז לכן אני אומרת, האם אתה צריך לעשות חיקוי? אז זה עושים את זה, כשזה קריקטורה.
במקרים כאלה אתה מנסה להגיע עד כמה שאפשר יותר אותנטי.
אז מי יכול לשחק שחקנים שכבר, דמויות שכבר מזמן מתו, אז אי אפשר לשחק אותם כי הם כבר אינן. לא, יש משהו, לדעתי, משהו חולה בגישה הזו. האם שחקן מזרחי יכול לשחק אשכנזי וכו' וכו'. אני חושבת שאנחנו מאבדים, אבל אנחנו מאבדים את הרעיון של תיאטרון.
בהחלט, אני מסכים איתך. יחד עם זאת, החתירה להגיע לדמיון, ראינו את הסרט הפקטן על על איך קוראים לה, על איזק דינסן או השנייה, ההתאפרות עשתה אותה דומה, השחקנית הראשית דומה מאוד לסופרת המוללת.
אבל היום באמצעות איפור, אתה יכול להגיע להכל, אתה רואה את זה במיוחד בתוכניות קומיות שהן, אבל שוב, האם זה מה שחשוב בתפקיד? יש לזה משקל, אבל אבל להפוך את זה לזה מה שחשוב, שיהודי יכול, רק יהודי, ובארצות הברית אנחנו נגיע לבעיה הרבה יותר חמורה. מי הוא יהודי? האם יהודי לא אורתודוקסי יכול לשחק יהודי אורתודוקסי?
תראה, זה לא
מקרה. חס וחלילה.
יחד עם זה, זה לא מקרה שבחרו את חיים טופול לשחק את טוביה החולה וכנר על הגג.
כן, אבל
הם חיפשו מישהו שיש בו איזושהי, יש בו איזושהי נשומה כזה.
כן, אבל
אברהם, אתה אוהב מוסיקת קלייזמר. אתה חושב שנגן שהוא לא יהודי ולא מהשטטל יכול לנגן קלייזמר, מוסיקת קלייזמר?
מה זה יכול? יש מלא כאלה. מלא כאלה, במיוחד בפולניה למשל.
כן, כי
מלא קלייזמרים שלו.
שהם לא יהודים.
לא יהודים בכלל.
ועושים את המוסיקה הזאת לעילה ועילה.
לא, כי
זה גם פה.
מוסיקה זה מוסיקה.
אגב, גם בעניין הזה הייתה שאלה, האם קלייזמר, מוסיקת קלייזמר אמיתית מן הנשמה, יכולה להיות מבוצעת על ידי מישהו שהוא לא יהודי?
זה חשיבה סטריאוטיפית נורא. א', מתחיל שמוזיקה קלייזמר יש לה שורשים ברומניה ובפולין ובמוזיקה רוסית, כך ש מי יכול לנגן את בטהובן? רק גרמנים?
זאת שאלה טובה.
לא, זה שרואים מיפן או מאיפה, משמה שמנגנים מוזיקה אירופאית וסינים, משהו לא יאומן איך שמנגנים
קוריאניות בתזמורת הדנית, הפילהרמונית הדנית.
לא, לכן אני אומרת, הפוליטיקת הזהויות האלה, אני חושבת שהיא איבדה פשוט אחיזת קרקע.
אבל מה אתם אומרים על זה שפה בדנמרק שכתבו ספרים עם כל מיני שהיה אלה שהקושים או שאפילו גלידה שקראו לאסקימו שעשו להם לקרוא לזה,
זה
אבסורד,
אבסורד.
זה ניקיון של השפה,
זה אבסורד.
למי זה מפריע?
עובדה שזה מפריע.
לא, שוב אני אומר לך,
פעם קראו לקרמבו נשיקת קושי.
כן.
עברו לקרמבו, היום, אני לא יודע, אפילו אולי קרמבו כבר לא לגיטימי.
לא, קרמבו אולי, לא יודע. לא, אבל באמת, למשל, אסקימו בוטלו, וקוראים לזה אינואיטים. אבל מתברר שלא כל מה שאנחנו פעם קראנו אסקימו, הם לא כולם אינואיטים. יש קבוצה בזה שהם לא אינואיטים. אז העבירו איזושהי הכללה אחת להכללה אחרת, כי נכון שרוב אלו שאנחנו פעם קראנו לאסקימואים הם אינואיטים, אבל לא כולם אינואיטים.
אבל זה אלה שהתלוננו?
כן, אבל
מי עשה את זה? מי התלונן?
כן, כן, זה בא כתוצאה משינוי יחס, שינוי מעמד. שינוי גם בארץ, אסקימו לימון, את זוכרת ציפי? עוד נגיע לעניין של זיכרונות. אסקימו לימון, הפכו אותו לשלגון.
כן.
הפכו את זה לארטיק.
כן, זה
יפה. אנחנו בכל אופן פה יש לנו רוב מכריע לא לזהות שחקן על פי המוצא שלו, על פי צבע האור שלו, על פי האמא ואבא שלו, אלא באמת על פי הכישרון שלו.
יש לנו פה מאפיה פולנית. אתה שמעת על המאפיה הפולנית ברדיו שלום?
שמענו, גם שמענו.
לא, תיידע אותו שאני אדע לזהר.
יעל אומרת לי, זה המאפיה הפולנית. אני אומר, זה מאפיה תימנית, יש יותר תימנים.
יש פה כמה תימניות בהחלט.
מאפיה ישראלית.
על זה לא מדברים. זה היה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אקטואלית מהארץ, קראתי סיפור מאוד מאוד מוזר על נער סיני, בן 17, שנמסר לאימוץ, והצליח באמצעות הרשתות החברתיות לאתר את הוריו הביולוגיים. וכאשר הוא מצא אותם, הוא נפגש איתם, והמפגש היה טרגי מאוד מאוד, והביא בסופו של דבר את אותו צעיר לאבד עצמו לדעת. על אובדן עצמו לדעת עוד אפשר לומר מילה, כי קראתי גם איזו ביקורת יפה מאוד על ספר חדש של ויליאם סטיירון האמריקאי, שכתב ספר שנקרא חשיכה נראית, והוא כתב על הדיכאון, על התקפות דיכאון שפקדו אותו ב-1985 עד 1990, עד שהוא הצליח לצאת מזה באור שיניו, והדיכאון, הוא מדבר עליו כעל מחלה קשה, קטלנית, אבל זה לא כל כך סיפורו של הנער בן 17 בסין. מתברר שהוא פנה אל ההורים שלו, ביקש שיעזרו לו בהלוואה, בקניית דירה, והם התעלמו ממנו לחלוטין, וזה השוק הכפול הזה. התברר לו קודם כל שלא מסרו אותו לאימוץ, אלא מכרו אותו לאימוץ. תמורת סכום כסף שהאב היה צריך לשלם אותו בשביל נדוניה, עבור נדוניה לנישואים עם אמו. והמפגש הזה היה טראומטי לכשעצמו, אבל אחר כך הדחייה השנייה שדחו אותו, לא רצו לשמוע ממנו, ניתקו אותו מהרשת החברתית שלהם, פשוט פגעה בו פגיעה כל כך עמוקה שהוא איבד עצמו לדעת. איבוד לדעת, ציפי, זה נראה לך לגיטימי? כתגובה אישית, חברתית?
תראה, זה הרי החלטה.
או זה מחלת נפש, כמו שוויליאם סטיירון כותב.
אבל תראה, זה החלטה אישית, שלפעמים אתה אומר, אדם בוחר, כיוון שזו הדרך, המוצא היחיד שלו מאיזה חיים בלתי נסבלים. מי אנחנו שיכולים לשפוט את זה? קראתי ספר של אדם בן 26 שהתאבד. אנחנו נדבר על הספר. ואתה אומר, בגיל כל כך צעיר כבר להתאבד, כנראה שהייאוש יכול להיות גדול יותר מהרצון לחיות. אני חושבת שבכלל אישית לא יכולה לשפוט.
בספר שלו שהזכרתי, של וויליאם סטיירון, חשכה נראית, הוא מתחיל ברשימה ארוכה מאוד של אנשי שם, בעיקר בתחום האומנות, ספרות, סופרים, משוררים, ציירים, שאיבדו עצמם לדעת.
כן, אנחנו ראינו את הארוחה השבוע, ראינו את הארוחה של...
כן, של ילס אדולף יריקו.
כן, התאבד בגיל 26.
נכון מאוד. אז גם פה אתה רואה, הוא מביא רשימה ארוכה מאוד, החל מאיוון גוך וחלה בשמות מפוצצים שכולם מכירים. והוא טוען שזאת, הם כולם סבלו מדיכאון, מחלת נפש קשה מאוד, שקשה להודות בה, אבל היא קטלנית. ככה שהתאבדות לכשעצמה, קשה לשפוט אותה אם אתה לא יודע את הנסיבות. אני אומר, מבחינה מוסרית, החוק מתנגד להתאבדות.
עכשיו אומרים שבגיל 60, אנשים יכולים להצהיר,
הם
לא רוצים שיחיו אותם, אם הם פתאום קורא להם משהו עם הלב או משהו כזה.
כמו שקרה לך, אברהם.
מה שקרה לי, זה לא...